יוצא מן הסדר השווה בעזות. מה זה עזות? זו מילה עברית, בשביל המילה הארמית, חוצפה. כן, חוצפה זאת מילה ארמית במקור, ובעברית עזות, או עזות פנים. יש גם עזות פנים. עז פנים לגהינה. יש גם עזות מתח. זאת אומרת שהעזות היא חריגה, חריגה מופגנת. יש לפעמים שאדם חורג מן הסדר מפני יצר הרע. אז מה עושה אדם שיצר הרע גובר עליו? מסתתר, מתבייש. אבל העזות אומרת לא רק שאני נמשך אחרי היצר הרע, אלא אני מגן על היצר הרע בגאווה רבה, ואומר זה מה שצריך לעשות. Okay? זה אולי פעם ראוי לעשות מצעד הענווה. יכול להיות שיבוא יום שיעשו מצעד הענווה. אבל בינתיים יש מה שנקרא העזות. אומר המהר"ל, אל תתפלא, זה חלק מן התהליך. זה לא נותן לגיטימציה לעזות, אבל צריך לדעת שזה תקוי. אל תתפלא מהופעת העזות. וכן, כאשר זה שהוא יקר ונכבד יעוות, דבר זה שינוי יוצא מן הסדר לגמרי. כן, זה היוקר יעוות. מה זה היוקר יעוות? אז אפשר להבין הכוונה שהמחירים יעלו. אבל מה שהמהר"ל מבין, היוקר הכוונה האדם היקר. היקר והנכבד יעוות. כן, אדם נכבד ויקר יתפס על שחיתויות ועל קטנות וכדומה. והגפן ייתן פריו והיין ביוקר. אז זה לא יכול להיות. אם הגפן נותן פריו, אז למה היין ביוקר? דבר זה שינוי גמור, שהגפן ייתן פריו והיין ביוקר. והמלכות תהפך למינות. מה זה המלכות תהפך למינות? זה דבר לא ברור בכלל, יש על זה הרבה פירושים. היה פעם איזה יהודי, אחד תלמיד חכם בירושלים, שהיה מדבר בחריפות רבה נגד החילונות והציונות. יום אחד הוא פלט שהחילונים זה ממש מינות. זה לא בסדר. ואז הגיב לאותו תלמיד חכם, הרב מאיר יהודה גט, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, מדוע כבודו חולק על דהיליגה גמורה, כלומר הגמרה הקדושה? ענה אותו הרב, במה אני חולק על הגמרה הקדושה? אמר לו, הרי אתה אומר על הציונים שהם מינים, ומסימני הגאולה שהמלכות תהפך למינות, אז תגיד להם תודה שמביאים את הגאולה. דבריו נכנסו ללובו של אותו חכם, שאחר כך ניתן את האמירות שלו. אז מה זה? המלכות תעדכן. אה? אתה אומר, יכול להיות שהעזות עוד יותר תגבר. אני אגיד לך, לדעתי, העזות תגבר עוד יותר. ודאי, אנחנו עוד בהתחלה של המהלך. כן, אתה יודע, יש בלידה. רואים אישה בהיריון, כולם מרוצים. אוי, איזה יופי, שיהיה לך בשעה טובה, מזל טוב. 9 חודשים היא מהלכת שמחה. מגיע יום הלידה, פתאום, כאבים, צעקות, דם, וכולם אומרים, לזה חיכינו? בסדר? אבל, חכה עוד קצת, עוד יותר כואב, ואז הוא מגיע. בסדר? זה, אם כן, המלכות תהפך לבינות, יש עזות, יש דברים קשים מאוד. אגב, צריך להבין באמת מאיפה זה בא העזות. העזות, יש במסכת שבת, נדמה לי, הגדרה מהי עזות או מהי חוצפה. הגמרא אומרת, עזות מלכותה בלה תגעת. מלכות בלי כתר. מה זה מלכות בלי כתר? זה מי שמולך בעצמו, מעצמו, בלי שימליכו אותו. כי הכתר מורה על כך שמישהו ימליך את המלך. ואילו המלך ללא כתר, זה מלך שמעמיד את עצמו. אפשר לומר שיש בעזות פנים של ימינו, בגאווה של ימינו, אינטואיציה נסתרת מאוד, שיש בכל אדם מישראל, או בכל אדם בכלל, ניצוץ אלוהי עצמאי, שמבקש לבוא לידי ביטוי. ומכיוון שהוא לא יודע איך לבוא לידי ביטוי, הוא משתמש ביצר הרע כדי לבטא את עצמו. אבל כאשר הניצוץ הזה מסתכך, מתוקן, הוא יהפוך להיות קדושה גדולה. אבל צריך בשביל זה קצת סבלנות. טוב, והמלכות תהפך למינות. יש פירוש מעניין לביטוי הזה, מיוחד במינו, אצל רבנו יצחק אברבנאל בספר ישועות משיחו. רבי יצחק אברבנאל התעניין הרבה מאוד בסוגיות של הגאולה, והוא שואל מה זה מינות ומהי המלכות שתהפך למינות. האם המלכות זה מלכות ישראל? ככה אנחנו מבינים. המלכות, מלכות ישראל, תהפך למינות. יהיה דברי אפיקורסות נוראית. אבל רבי יצחק אברבנאל אומר, אולי אפשר להבין המלכות, זה מה שחזל בכל מקום מכנים המלכות. רומא. מלכות רומא. ומהי המינות? אפשר להגיד שהמינות זה הנצרות. אבל זה הרבה זמן כבר. זה הרבה לפני קצת המשיכה. לכן אומר רבנו יצחק אברבנאל, מדובר על משהו אחר. מדובר על הכפירה בנצרות. האתאיזם. כלומר, רבי יצחק אברבנאל ראה כבר בימיו את ראשית הניצנים של אירופה המודרנית, תקופת הרנסנס, וראשית הערעור של המעמד של הכנסייה. והוא אמר, זו המינות. שצריך שתתגבר על המלכות, כלומר על המלכות הרומאית, כלומר העולם הנוצרי, צריך שקודם כל תהיה נפילה של האמונה הדתית. זה נקרא שהמלכות תהפך למינות. ובעקבות כך תיכנס אמונת אמת. כי אומר רבי יצחק, אין אמונת אמת נכנסת בליבו של מי שיש לו אמונת שקר. לכן כדי לעבור מאמונת שקר לאמונת אמת, צריך לעבור איזשהו שלב של היעדר אמונה. מי שנעדר כל אמונה, וזה המשמעות של המלכות להפך למינות, יוכל בבוא הזמן גם לקבל אמונת אמת. לכן רבי יצחק אברבנאל ראה את התהליכים של החילון שאותם הוא צפה כבר בימיו, כחלק מתהליך של ההשגחה. טוב, בואו נחזור למערה. והמלכות תהפך למינות. דבר זה ברור, כי המין הוא בפני עצמו, יוצא מן האמונה. כן, מין במובן של סוג. מה זה מין? הוא מין בפני עצמו. הוא לא מאמין ולא כופר, הוא משהו באמצע. ואין, המשך דברי הגמרא, ואין תוכחה. שיוצא מן הסדר, וכאשר יוכיח אותו, אין מקבל תוכחה. והרי חמישה דברים שהעולם יוצא מן הסדר ההוא. כן, הרי מנינו חמישה דברים, שנערים וזקנים ילבינו, בת קמה ואימה, היין ביוקר, וכדומה בדברים, חמישה דברים, אינני זוכר בדיוק את כולם, שהעולם יוצא מן הסדר הראוי, מפני שהעולם נברא בהי, בשמו יתברך, שמספרו חמישה, כנגד זה אמר, כי בחמישה דברים היא יוצא מן הסדר העולם. כי הסדר הוא על ידי ה-ה, בשמו יתברך, ה זה ארבעה צדדים ואמצע, וכך על ידי חמישה יוצא העולם מן הסדר לגמרי, אחרי כי בה נברא העולם בסדר שלו, ועל ידי חמישה יוצא מן הסדר, והם חמישה דברים אשר נזכרו בדברי רבי נחמיה, שיהיו קודם בזמן המשיח. וכן, בדברי רבי נהוראי, גם כן זכר חמישה דברים, נערי גלבינו וכו'. והכל טעם אחד, כמו שאמרנו, כאילו גם כן שינוי העולם שנברא בה. מה זה שהעולם נברא בה? מה אתה שואל? נכון, אז מה השאלה? אתה שואל מה זה ההה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זאת שאלה. אני מנסה להבין את השאלה, לא את התשובה שלך. התשובה זה אני מנסה. בסדר? כן, לא, זה לא חמישה חמישי תורה. יש בחז"ל ביח השם צור עולמים, שהעולם הבא נברא ביוד, העולם הזה נברא בה. מה ההבדל בין יוד לבין ה? יוד זאת נקודה, ה זה התפשטות. גם המילה ה זה כוונה כך, שאני נותן ה לכם זר. גם היד, שיש בה חמישה אצבעות, היא היד הנותנת. יכולה גם להיות היד המקבלת, אבל גם יכולה להיות היד הנותנת. ולכן שאומרים שהעולם הזה נברא בה, הכוונה זה ההתפשטות, הרוחב שהקדוש ברוך הוא העניק לעולם הזה, בחסדו הרב. זה נקרא ה. ולכן גם זה בנוי לפי סדר. ה, ארבעה צדדים ונקודה. בהם גם. אבל רבי יהודה זכר שמונה דברים, וכולם הם הדברים שהם אלוהיים, כמו התורה והחוכמה, יביטו להם שבה שתלמידי חכמים מתמעטים, ועיניהם קלות ביגון, וכו'. ולא שיביטו להם, רק שיהיו נגונים מושפלים בני בני אדם, שאנשי הגבול ילו תלמידי חכמים, ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו, יראה איך התימה עשו, חוכמת סופרים תשרח, וכו' וכו'. כל אלה הדברים, שמונה דברים שהזכיר רבי יהודה, עניינם שלא יהיה בעולם ערך לדברים הרוחניים. תודה. ואמר רבה, עכשיו אנחנו ממשיכים בדרשה של רבה, שרבה דרש, האמת היא שהמערה לא מביא את הדרשה של רבה. אז אני אביא אותה. רבה אומר, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייל. מאיפה הוא למד את זה? מה יקרה? כולו הפך לבן, טהור הוא. כן, הרי לבן זה סימן של צרעת, אדם שיש בעור בצרו נגע לבן הוא תמה, אבל התורה אומרת שאם הלבן מתפשט על כל הגוף, אז האדם טהור. וזה מביא רבה כמשל לדור שכולו חייב שבן דוד בא בו. והנה, נראה לפי הדעת, רחוק מאוד שיביא ראייה ממקרה זה שמדבר בצרעת. אם הפסוק היה מדבר על הגאולה מילא, אבל הפסוק מדבר על דיני צרעת של יחיד. ודע, כי הכתוב שאומר כולו הפך לבן טהור הוא, מפני כי כאשר הצרעת במקצת טמא, במקצת טימא אותו התורה. כי הצרעת הוא הפסד לאדם, וכתיב אנא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. והפסד זה אינו ראוי לפסדר המציאות. אמנם כאשר פרחה בו צרעת בחולו, הוא טהור. כי בצד הזה אין הצרעת חוץ לסדר העולם, כאשר ההפסד הוא בשביל הוויה. כי כל הוויה יוקדם להיעדר. ומפני כתיבדם אל הוויה ההיעדר, לכן היעדר זה הוא בשביל ההוויה. אז במקרה כזה, אם אנחנו רואים שכל האדם כולו נפסד, סימן שנולדת הוויה חדשה. ולכן האדם שכולו הפך לבן, טהור. ואם הצרת הוא במקצת, ואם יש מקצת הוויה והצרה שהוא בו הפסד הוויה, לכן הוא תמד, כן ההפסד זה בשביל ההוויה, רק הוא הפסד הוויה. כלל הדבר, כאשר יש כאן הפסד להוויה, יש כאן טומאה, רק אם ההפסד הוא בשביל הוויה אחרת, שכל הוויה יוקדם לה היעדר, אין זה נקרא הפסד, רק הוא הוויה. וכך גם כן, כאשר הדור כולו מקולקל ונפסד, אז אין הפסד, זה יוצא מסדר המציאות. שכבר יתבהר לך, התחדשות הוויה, צריך שקודם היעדר הוויה ראשונה, והפסד זה הוא הוויה, הוא הסדר, שראוי והכרחי להיות ההפסד, שהוא צריך אל ההוויה. מעתה מביא ראיה מן הכתוב כראוי מאוד כאשר תביא. מעניין. אדם שיש לו צרת באורו, אבל חלק מן האור לא מצורע. אז אני אומר, הנה, זה החלק התמה שלך וזה החלק הטהור שלך. ומה עם הפנימיות של האדם? הרי פנימיותו של האדם תמיד טהורה. נשמה שנתת בי, טהורה היא. אבל אני לא דן לפי הפנימיות, אני דן לפי החיצוניות. בחיצוניות אני רואה שחלק מן האור שלך בריא, וחלק מן האור שלך חולה. לכן על פי החיצוניות אני דן את האדם הזה כתמה. אבל אם כל החיצוניות תמאה, אז זה סימן שלא צריך לדון על פי החיצוניות. אלא שצריך לדון על פי הפנימיות. ולכן כולו הפך לבן, טהור הוא. הדבר הזה מזכיר לי סיפור שמספר הרב הלל פייטלין, השם יקום דמו, באחד מספריו הוא מספר על הביקור שלו בארץ ישראל בראשית היישוב החדש. והוא מספר שכאשר הוא הגיע לארץ, הוא שלומר, קיבל הלם, הלם תרבות. ראה פתאום את ארץ ישראל הולכת ונבנית. כל כך מלא התפעלות היה, שבא לבקר אצל הרב יוסף חיים זוננפלד. ואמר לו, כבוד הרב, אני ממש מתפעל ממה שאני רואה היום שארץ ישראל הולכת ונבנית. החלוצים בונים את הארץ, איזה יופי. ענה לו הרב, שטוק. כל אלה שעושים את זה הם מחללי שבתות, אוכלי מבילות וטריפות ובועלי נידות. אמנם הרב ביפו מקרב אותם. הוא התכוון לרב קוק. למה הוא קרא לו הרב ביפו? הרי הוא כבר היה בירושלים. כי הוא לא הכיר ברבנותו בירושלים. זה קורא לו דווקא הרב ביפו. הרב ביפו מקרב אותם. אבל אני אינו כן עמדי, הם חשודים אצלי על כל דבר איסור. ענה לו הרב טייפין, אבל כבוד הרב, כל מה שקורה זה סתם? אמר לו, בוודאי שזה לא סתם. ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות עם מה שקורה עכשיו פה. אבל זה לפי הנסתר. וכאשר יש מחלוקת בין הנסתר לנגלה, פוסקים לפי הנגלה. עד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני, הרב הלל צייטין אחרי השיחה הזאת הלך לרב קוק. ואמר לו, כבוד הרב, מאז שהגעתי לארץ אני מזועזע. אני רואה רק מחללי שבתות, אוכלי נבלות וטריפות ובועלי נידות. זה ממש נורא. ענה לו הרב קוק, שטוק. הם מביאים את המשיח, זה גאולה, וכו' וכו'. אמר לו הרב צייפין, אבל כבוד הרב, זה לפי הנסתר, וכאשר יש מחלוקת מהנסתר לנגלה, פוסקים לפי הנגלה. אמר לו הרב קוק, כל זה נכון חוץ מאשר בדורו של משיח. שבדורו של משיח דנים לפי הפנימיות. וזה בדיוק דברי הגמרא כאן, כולו הפך לבן, טהור. אמר לו הרב צייטין, איך אתה הרב הגעת לזה? אמר לו הרב, קראתי את מה שכתבת על ברנר. יוסף חיים ברנר, שהיה גם כן מורד גדול במסורת ישראל, אבל הבחין בו הרב טייטין במדרגתו הייחודית ועל מותו על קידוש השם בפרדסים ליד המושבה שלו. ואמר לו הרב טייטין הרב קוק, כן, אבל ברנר שענה, זה משהו מיוחד. אמר לו הרב קוק, הרבה ברנרים יש ואין חרות. זה היה רק בדרך אגב, הפסקה מתודית מדי פעם לשמוע סיפור. נמשיך. תנו רבנה. כי יראה כי אזלת יד. זה הפסוק בפרשת האזינו, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. אז על זה אומרת הברייתא, תנו רבנן, אין בן דוד בא עד שירבו המסורות. אזלת יד, הגמרא מבינה שזה ירבו המסורות. דבר אחר, עד שיתמעטו התלמידים, בפירוש שני. אזלת יד, התלמידים הם יד. דבר אחר, עד שתכלה פרוטה מנקית, יד מחזיקה פרוטות, אין פרוטה יותר. דבר אחר, עד שיתייאשו מן הגאולה. הנה ארבעה פירושים. מה זה אזלת יד? ירבו המסורות, מתמעטים התלמידים, תכלה פרוטה מנקית, יתייאשו מן הגאולה. ארבעה פירושים. ואלו ארבעה דברים, בוודאי כולם הם אזלת יד. כי כאשר האדם נמצא ביד האחר אשר לא יוכל קום, בשביל זה מצא ידו וכוחו, אשר נמצא ביד אחר. וכן, עד שהתמעטו התלמידים, וזה מצאת יד מצד היסוד של עולם. כי התלמידים הם יסוד ישראל שעליהם קיים ישראל בשביל התורה, וזה שאמר עד שתחליפו אותם מן הכיס. כלומר, שהדבר המקיים את האדם הוא הפרנסה והממון, קיום של אדם, כדי להציב את כל היקום אשר ברגליהם, זה הממון. ושכך אמר, עד שתכלה פרוטה מן הכיס. ולהם עוד מתת יד, מצד עצמם. וזה שאמר, עד שיתייאשו מן הגאולה. וכאשר תביא, תדע שאין עוד דבר יותר מן אלו ארבעה דברים הללו. למה זה דומה? לאילן אחד, שאם רוח שערה בעליו, עוקר אותו. וכן, אם אין שורשה מרובים, נעצר מעצמו שנו יסוציה. וכן, אם הוא נטוע בארץ מלך לא תשב, ואין לו כוח יניקה מן הארץ, גם הוא נפסד. ולבסוף, הוא נעקר. וכן, אם יזקין האילן, אז שאין לו כוח מצד עצמו, הרי זה שב נעזר. ואלו דברים מפסידים האילן. זה ארבעה דברים. וכנגד הרוח שערה שעוקר אותו, הם המוסרים, שהם באים על האדם ברוח הדת. לכך מפילים את האילן בחודש, כן? באים המסורות, תופסים את האדם, זה כמו שעקרו את האילן. וכנגד זה שאין לו לחוט ויניקה מן הארץ, על זה אמר עד שתחלפו אותם מן הכיס. וכנגד אותם שאין לו שורשים מרובים, אמר שהתמעטו התלמידים, שהם בעולם כמו יסוד השורשים, וכנגד האילן הזקן, אמר שהתייאשו בגלות מן הגאולה. סוף סוף, אלו ארבעה דברים, הם מתת יד. שהיד נוטה, כלומר זה כמו פשיטת רגל, יש או פשיטת רגל או מתת יד. יש, אגב, אנחנו רואים שבדורות האחרונים, קצת לפני התחלת הציונות, התרבו המומרים בעם ישראל. כי רבים התייאשו מן הגאולה. אמרו, הנה, יש אפילו אירופה מתירנית, אירופה סובלנית, סימן שכבר אין צורך בגאולת ישראל. וכבר יתבהר לך שצריך קודם שתחול הוויה אחרת, הפסד הוויה הראשונה בקום. ולפיכך, כאשר יש מתת יד ואילו ארבעה דברים, הוא הפסד הוויה הראשונה לגמרי. ראוי שיבוא הגואל. וגם באילו ארבעה דברים אשר יתבהר, יש עוד דברים עמוקים על פי הקבלה. עד כאן פרק למד ה. כלומר, מה שאמר הדיבור לנו עד עכשיו, זה כיצד מתבטא לעולם הקודם, נקרא בניית העולם החדש, ומתוך כך, ללא חת, אנחנו ניגשים לפרק למד ו, שהוא המשך של פרק למד ה, גם מבחינת התוכן שלו. נדבר למעלה שיהיה בעולם הפסד הוויה ראשונה, והוא שגורם השתנות בכמה דברים. עכשיו, זה ראינו שכל השינויים האלה שהגמרא מדברת, זה שינויים בחברה. משתנה המעמד של תלמידי חכמים, יש חוצפה בחברה, יש כלכלה נופלת וכדומה. אבל כאן המהר"ל מוסיף עוד משהו. וכמו שמצד הפסד הוויה הראשונה היא השתנות, כן היא גם שינוי בעולם מצד הוויה החדשה שהבאה אל העולם. שכמו שכל הפסד הוא שינוי, כך כל הוויה שינוי בעולם, והוא נקרא חבלי משיח. מה זה חבלי? נגיד צרות משיח. זה נקרא חבלי שכמו שהאישה יגיע לה חבלים מפני השינוי של הוויית הוולד הבא לעולם, שכל הוויה הוא שינוי, מצד הוויה החדשה הוא שינוי, כך כאשר יצא לפועל עניין חדש הוא עולם המשיח, והוא יציאה לפועל ההוויה החדשה, ודבר זה הוא שינוי בוודאי. ולפיכך יהיו חבלי משיח. כמו אישה, כאשר יצא הוולד לאוויר העולם, יש לה חבלים מצד ההוויה והבריאה שבא לעולם. אז מה זה חבלי משיח? ברוך השם, זה כבר עבר. כן, אני בא בזאת להודיע שחבלי משיח עברו. מתי זה היה? בשואה. השואה הייתה חבלי משיח. איך אני יודע? כי אחרי השואה קמה המדינה. אם כן, אנחנו רואים שאלו היו חבלים נוראים, ואחרי החבלים האלה הופיע סוף סוף אור הגאולה. זה לא אומר שאחר כך בגאולה עצמה אין צרות. הצרות של זמן הגאולה זה לא חבלי משיח, זה שם אחר לגמרי. זה נקרא אצל חז"ל מלחמת גוג ומגוג. כלומר, יש לנו שתי התמודדויות. שואה, מלחמת גוג ומגוג. ברוך השם, אנחנו אחרי הראשון, ואנחנו בעיצומו של התהליך השני. ואז אנחנו נכנסים כאן לסוגיה מאוד מאוד לא פשוטה. נשאלת השאלה, האם כדאי לחיות בתקופה שלנו? תגידו לי, זו שאלה משונה. יש לנו ברירה. אבל אנחנו רואים שחכמי ישראל בגמרא, שכן הייתה להם ברירה, אז נתנו את דעתם על התקופה שלנו. הנה, בפרק חלק, אמר אולה, יצא, ולא אחרי, שיבוא ולא יראינו. כשאולה אומר יבוא, למה הוא מתכוון? למשיח. אומר אולה, בלי טובות, יבוא המשיח, אני לא רוצה להיות שם. מעניין, הרי כל עם ישראל בצפה שיבוא משיח. פתאום יש אחד אומר, שיבוא רק שלא יהיה שם. אגב, הוא יכול היה לומר, שלא יבוא. זה לא מצאנו שום חכם בישראל שאומר, אני רוצה שהמשיח לא יבוא. וזה דוחה את דעתו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ', שאמר שאם המשיח בא, זה משיח שקר. כי המשיח הוא מי שיבוא. אז אם הוא בא, הוא משיח שקר. הדברים האלה יפים כדרוש, אבל למה להתעקש לומר שזו גם יהדות? ולכן אנחנו רואים בתלמוד, גם החכמים שפחדו, חששו מאוד מימות המשיח, אמרו שיבוא. רק הם אמרו, לי אין כוח, אני, עולה, אין לי כוח להתמודד עם מה שיהיה שם. עולה, כנראה היה ממוצא צרפתי, ולכן כשהוא ראה מה שעתיד להיות, אמר, אולה. וכן, אגב, זה אומר שמה שיזכרו מהשיעור זה רק הבדיחה. אז, וכן אמר, אבל כדי שיזכרו משהו, וכן אמר רבא, יתה ולא אחמיה. אז זה דבר קצת מוזר. אולה אמר יתה ולא אחמיה. גם רבא אומר יתה ולא אחמיה. זה חוזר אותו דבר, אז שימה אתה צריך להגיד עוד פעם. אלא נראה שהסיבה שבגללה אולה לא רוצה לראות את ימות המשיח, שונה מן הסיבה שבגללה רבא לא רוצה לראות את ימות המשיח. ובהמשך הלימוד נצטרך להבין מה ההבדל בין רבא לבין אולה. אולה יש לו סיבה אחת, רבא יש לו סיבה אחרת. רב יוסף, כן כתוב רבי יוסף בטעות, רב יוסף אמר, יתה, הוא לא יכול להגיד אחמינה, משפטה פשוטה, רב יוסף היה עיוור, הוא לא יכול לראות. אבל אומר, ואזקה דאתיל, בתולה, בקופיתה, לחמבה. כלומר, רב יוסף, הוא מחפש לו איפה לשבת כשהמשיח יבוא, מצא לו מקום. בתולה, בקופיתה, לחמבה. יפה מאוד. מה, הוא לא מצא לו מקום אחר? הכל תפוס, אתה אומר, כל מה שנשאר זה תולה, בקופיתה, לחמבה. טוב? מה? מה זה קופיתה? ומה זה תולה? צל, יפה. אז זה היה פחות מילה אחת ברמית. חמרי מה זה? אז קופיתה זה הגללים. גללים. כלומר, רב יוסף אומר, אני רוצה לשבת בצל של הגללים של חמור. זה המקום ככה המועדף על רב יוסף. הוא מחפש מקום טוב. כן. עולה שאלה. יש פה כמה שאלות קצת קיוריות שעולות מזה. האם, אני אתאר לעצמי שחלק גדול מהיושבים כאן ראו בחיים שלהם גללי חמור. כן? מה הגודל של גלל של חמור? חמור של משיח, זאת אומרת, זה לא אותו דבר. אבל סתם גלל של חמור, מה הגודל שלו? משהו כזה, נכון? כן, זה גדול פלאפל, אולי קצת יותר. איך, איפה הצל? בצל של הגללים. זה לא, אין הרבה גללים. זה אפשרי רק בתנאי אחד. שהגללים מרובים. וזה קורה רק כשהחמור לא זז. כלומר, כשתהליך הגאולה תקוע. כשתהליך הגאולה מתקדם, זה כמו החמור שמתקדם, אז יש גלל פה, גלל שם, אפשר לסבול. אבל כשלא רק שהתהליך תקוע, אלא שמתרבים הגללים, והגללים זה לכלוך, זה קלקול, הקלקולים הולכים ומתרבים, זה מטיל צל. ההר עושה צל. הר הגללים עושה צל. אומר רב יוסף, אני רוצה לשבת בהר צל. בהר שעושה צל על התהליך של הגאולה. ואז נשאלת השאלה, בעצם מה אומר רב יוסף? רב יוסף אומר, אתה חושב שהגללים זה רע. תחשוב לרגע, הגללים זה עושה צל. צל זה טוב? למה? כשהשמש יוקדת, צריך שיהיה גם משהו שעוצר את השמש. בזמן הגאולה יש שמש גדולה שעולה בעולם. השכינה חוזרת. איך אפשר להתמודד עם זה? צריך שיהיה קצת קירות של גסות. כמו קירות עופרת בפני קרינה רדיואקטיבית. אז אומר רב יוסף, עד רבה, הגסות הזאת שאתה רואה שהיא מתרבה בימות המשיח, קופיתא דחמרי, זה בעצם מה שמאפשר לנו להתכונן עם מפגש, למפגש עם השכינה. לכן אומר רב יוסף, איפה שאתה רואה חושך, אני רואה אור. במילים אחרות, רב יוסף למד אורות. כלומר, אם אתה רוצה להתמודד עם תקופת הגאולה, אתה צריך סוג של תורה מיוחד. תורה שמלמדת לראות אורות איפה שאחרים רואים חושך. יש בזוהר דבר מעניין. מסופר שראש הישיבה, כתוב ככה בזוהר, רש מטיבתא דמלכה משיחה, ראש הישיבה של מלך המשיח. זאת אומרת, יש למעלה בשמיים ישיבה, ישיבה משיחית, ולישיבה הזאת יש ראש ישיבה, והוא עומד בפתח, והוא לא נותן לכל אחד להיכנס. הוא אומר, מי שלא יודע להפוך חושך לאור ומר למתוק, שלא יבוא לכאן. במילים אחרות, אתה רוצה להתמודד עם תקופת הגאולה, אתה צריך לראות אור איפה שאחרים רואים חושך. אם אתה לא מסוגל, אל תלמד בישיבה של המשיח, תלך בישיבה אחרת. ובישיבה אחרת, מה ילמדו אותך? שחושך זה חושך, ושחושך זה חושך. זה מה שילמדו אותך. אבל אם אתה רוצה להתמודד עם עוד המשיח, אתה צריך להיות מסוגל להפוך חושך לאור. רב יוסף הוא אחד מאלה שמסוגלים. אגב, מעניין, הזוהר מוסר בידינו שם של אחד החכמים שנכנס לישיבה של המשיח. מי הוא? לא. רבי חייא. רבי חייא. רבי חייא אומר הזוהר, הוא יכול היה להיכנס לישיבה של המשיח. מה כל כך מיוחד לרבי חייא? אז יש בתלמוד ירושלמי, במסכת ברכות, שרבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא היו הולכים בלילה בבקעת ארבל. מה זה ארבל? איפה זה? יד טבריה. טבריה זה המקום שבו תתחיל הגאולה. אז מה זה אומר שהם הולכים בלילה בארבל? הם הולכים ודנים ביניהם על גלות וגאולה. והם הולכים בלילה וראו איילת השחר שבקע אורה. מה זה איילת השחר? זה קרן האור הראשונה שיוצאת מתוך החשיכה. עכשיו, ידוע, כל מי ששמר בלילה יודע שבהתחלה רואים את השמש ואת הירח, אחרי זה רק את הירח והכוכבים, אחרי זה רק את הכוכבים, ולקראת השחר גם הכוכבים נכבים. ואז יש תחושה שכאילו הלילה הולך ומעמיק. אבל אתה צריך לדעת שזה דווקא סימן שהאור בוקע ועולה. אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ורבי, כך היא גאולתם של ישראל. זאת אומרת, כשאתה רואה שהכל חשוב, תדע לך שזה האור שבוקע. אז זה מה שמכניס את רבי חייא לתוך הישיבה של המשיח. זה השיטה של רבי, של רב יוסף. נשאלת השאלה, בסדר, הבנו עולה, הבנו רבה, הבנו רב יוסף. עכשיו, אם רב יוסף אומר שהוא מוכן לשבת בצל של הגללים, זה סימן שמה שהפריע לעולה זה הצל של הגללים. כלומר, עולה אומר, אינני יכול להתמודד עם עם ישראל שמפתח חברה חילונית אגרסיבית אקטיבית. אני יודע שזה צריך לעבור דרך זה, אבל לי קשה, כי אני אדם דתי. כדתי, קשה לי. אבל רב יוסף אומר, לא קשה לי. כשאני שואל את השאלה, מה עם רבה? מה יכול להפסיד את רבה? אז אמר לי אביי לרבה, מהתלמידו של רבה, אביי, שואל אותו, מה איתם? מה הסיבה שאתה מפחד ממות המשיח? אולי אנחנו יודעים, אבל למה רבה? היא לימה משום חבלו של משיח? אולי אתה מפחד מחבלי משיח? ואז אביי מפתח דיון שלם עם רבה בנושא הזה. אנחנו בינתיים נשאיר את זה כאן. עד כאן להיום. שלום.